טוב, צהריים טובים. אני מציע לדלג כאן על סוף הפרק, שזה בעצם חוזר אותו יסוד של חשיבות החזרה והשינון, וחוזר לאותה סוגיה. הייתי מדלג לפרק ו', בסדר? את העיקרון הזה כבר בנינו, עיקרון החשיבות של גם מצד החזרה, גם מצד ההטמעה, כן, גם חומרת השכחה, את היסודות כבר בנינו, אפשר להמשיך הלאה. אז נתיב התורה, פרק ו', אנחנו בעמוד כ"ו, בסדר? כמו כל הפרקים, הפרק הזה מאוד מאוד יסודי. מאוד 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 עקרוני. קודם כל הקדמה. בפסקה הזאת המהר"ן נותן הקדמה. לפי מה? שהתורה היא שכל עליון, שהוא נבדל מן האדם. ושכל האדם עומד בגוף האדם, שהוא גשמי. לכך צריך האדם הכנה שיקנה השכל הנבדל. אז המשפט הזה כבר נאמר במהר"ל לפחות פעמיים, מה שאני זוכר. כן, גם התפארת, והיסוד הזה חוזר ונשנה, שבעצם, כן, האדם באופן טבעי לא יכול ללמוד תורה. זה בדיוק כמו שחזרנו על זה, שחתול לא יכול להבין מתמטיקה. כלומר, כן, שכל של בורא, מוסר של בורא, כן, עיקרון, כן, היגיון של בורא, היגיון של הקדוש ברוך הוא, כן, זה היגיון אובייקטיבי, אלוקי, שהוא מעל ומעבר לתפיסה האנושית המצומצמת שלנו. ולכן, באופן טבעי, האדם שהוא בעל גוף, כלומר, הוא בעל גוף, זאת אומרת, השכל שלו הוא לא רק עניין טכני, שהשכל נמצא בתוך גוף, כן? אלא בעצם, כל ההיגיון שלו, כל הנפש שלו, כל החשיבה שלו, כל עולם מושגים שלו, זה עולם מושגים מצומצם, גופני, עולם מושגים יחסי. כן? כשאנחנו אומרים על מושג של מוסריות, כן? על ההיגיון המוסרי, או ההיגיון, כל ההיגיון שלנו הוא עולם אחר מאשר עולם אלוקי, כן? ויש, זה עולמות שונים, לא נגע זה אל זה. אבל אמרנו, המהר"ל לפני כן הסביר, בכל אופן התורה ניתנה, כן? בכל אופן התורה ניתנה. ולפני כן המהר"ל מסביר לנו, וכדי לקבל תורה צריכים לבנות את מידת הענווה, כן? הענווה מרוממת את האדם לקבל, להיות כלי לקבל תורה, להיפתח, כמו שאמרנו. כן? הענווה הופכת אותם כלי קיבול לתורה. אם אין לך ענווה, אתה בכלל לא כלי קיבול. אתה לא מרומם את השכל שלך, את הנפש שלך, את המחשבות שלך, כלפי האמת האלוקית, אתה חסום. עכשיו כאן המהר"ל מדבר על עוד נדבך. אומר המהר"ל, וזה, מהי ההכנה שיקנה השכל הנבדל? וזה שיהיה כעניין התורה בחבורה. מה זה בחבורה? חברותה, בציבור. קבוצה. לפחות חברותה, שיעור, ציבור. שעל ידי חבורה קונה השכל הנבדל. עכשיו, השאלה היא מה הנקודה? אז מה, אז בגלל שיש כמה חבר'ה, אז כבר יותר רוחנים, מה יותר ענווה, מה יש כאן? אפשר להגיד דבר טכני. טוב, אם יש חבורה, אז כל אחד אומר רעיון, אז מגיעים יותר לאמת. המהר"ל לא מדבר על זה. המהר"ל מדבר על הכנה רוחנית. אז מה ההכנה הרוחנית? מה בניין הנפש? מה הנקודה כאן בזה שאנחנו לומדים חבורה? נו, אז מה, אמרנו חבורה, זה כבר יותר טוב, זה כבר... מה הנקודה? אומר המהר"ל, שימו לב, שעל ידי חבורה קונה השכל הנבדל. המציאות של לימוד בציבור, זה מאפשר בכלל לקלוט תורה. רוחנית, לא טכנית. השאלה היא למה? בוא נראה בהמשך. ואין דומה, אין דמיון בכלל. זה עולם אחר, לימוד תורה פרטי ולימוד תורה בחבורה, לא דומה בכלל, לא רק שזה שונה. ואין דומה אל החוכמה שהוא מתחכם מעצמו, שאותו שכל עומד בגשם, ואינו שכל נבדל. לכאורה אנחנו מבינים, שאדם עומד בעצמו, זה בעצם שכל פרטי, שכל סובייקטיבי, כן? שכל חומרי, היגיון חומרי, היגיון של העולם הזה. זה אני מבין. אבל, אומר המהר"ל, אבל כאשר רק שכל שהוא נקנה בחבורה, השכל הזה נבדל לגמרי מן הגוף. הפלא פלאים, צריך להבין למה. נו, אז מה, בגלל, אנחנו, כל אחד לבד, הוא לא יכול לקנות תורה, כי זה שכל אלוקי, מה לא בין שכל אלוקי? אז עכשיו אוסף של רובן ושימון, אז מה ביחד, נו, מה השתנה? מה אתם מבינים? פלא פלאים, עסקה הזאת. פלא פלאים. האמת יסוד בגדול, ממשיך ומעריך בזה, אבל הנקודה העקרונית היא, שהלימוד בחבורה, הלימוד, הלוקים ניצב עדת אל, כלומר, הלימוד הקדושה, כן, והשכל האלוקי מופיע דרך הציבור, דרך העם, דרך הכלליות, דרך, כלומר, האמת האלוקית מופיעה מתוך, בעולם הזה באמת יש אמת, העולם הזה הוא כולו מלא קדושה, אבל הקדושה היא מופיעה דרך הציבור, דרך דבר השם שמחובר לעם, לאומה. כן, זה לא נכון שהעולם הזה הוא כל כולו חומר והרוח נמצא שם. לא נכון. הקודש נמצא במציאות. דבר השם, שכל, השכל האלוקי נמצא כאן. נכון. אבל בתנאי, כן, אבל איפה זה מופיע? דרך האומה. דרך עם ישראל. כן? מה? נצח ישראל, נכון? עם ישראל, נכון? זה מציאות נצחית, זה מציאות שכלית. כלומר, האומה הזו, מציאות שכלית, זה לא ההפך ממציאות חומרית. המציאות שכלית זה מציאות נצחית. זה לא מציאות סובייקטיבית, זה מציאות אובייקטיבית. זה מהלך אלוקי, אובייקטיבי, גדול, כן? זה עם ישראל, זה נושא שלם שצריך לה... בטח למטה, מעריכות, מעריכות, מעריכות. כן? ובאמת, השכל הנבדל נמצא בעם. כן? בציבור. וכשאתה לומד לבד, אתה בעצם לומד תורה פרטית. כן, כן. טוב, אחר כך נדבר, זה כבר לא לך, יכול להיות שאין ברק. נדבר על עיקרון. מה המהר"ל מלמד אותנו עיקרון חשוב? רוחני. אחר כך למעשה יש באמת צדופן, כן? אומר המהר"ל, לימוד פרטי, כן? כשאדם לומד לימוד פרטי, אז השכל כאן הוא שכל... חומרי, כן? אין כאן שכל נבדל. שכל, מהמשך הוא יגדיר את זה מהר"ל בפורש. שכל חומרי זה שכל פרטי, שכל נבדל זה שכל קולקטיבי. זה לא תוספת טכנית שיש שלושה אנשים כל אחד מייעץ. זה עולם רוחני אחר. שכל קולקטיבי זה הופעת, ככה הקדוש ברוך הוא מופיע בעולם, דרך האומה, דרך הציבור הלאומי, דרך בית המדרש. בית המדרש זה ציבור. עם ישראל לומד תורה. עכשיו, אם אתה לבד, אז זה כבר מציאות אחרת. זה המציאות הסובייקטיבית הפרטית שלי. כשאנחנו כבר שניים, זה כבר מציאות של בית מדרש. זה מציאות של הופעה דרך הציבוריות. כלומר, כשאני לומד איתך, יש שני סוגי חברותות. יש סוג של חברותות, זה שני, באמת כל אחד לומד לבד. כן? סתם, זה נושא לפני עצמו, זה פענה. באמת כל אחד לומד, והוא כל תפקידו לשכנע את השני שהוא צודק. מכירים את התופעה הזאת? כן? אז זה לא נקרא ללמוד בחבורה. זה נקרא הפוך. זה שיא הפרטיות. לא רק שאני משכנע את עצמי שאני צודק, אז אני גם תפקידי לשכנע את השני שאני צודק. אתם מכירים את התופעה הזאת? כן? אז איזה פרטיות פלוס. כן? אני יושב, אני כאן... המטרה שלי בסדר, בלימוד, שכנע שהפרט... לשכנע את כולם שהפרט שלי צודק, שאני... אבל באמת לימוד בחבורה, זה הנקודה. הקשבה לאמת שהיא גדולה ממני וממך. זה לימוד בחברותה. שימו לב. לימוד בחברותה זה לא לעשות פשרה בינינו. אתה אומר א', אני מסביר א', אתה מסביר ב', ואנחנו עושים איזושהי פשרה. לא. לימוד בחבורה, וזה עשיית הנשמיה. כן? זה איזשהו השראת שכינה. השראת שכינה, כן? זה גם חז"ל אומרים. שניים שיושבים, זה משנה מפורשת. שניים שיושבים, שכינה ביניהם. אחד לא, כן? אחד זה מדרגה אחרת. אבל שניים, שלושה, ארבעה, השכינה ביניהם זה לא איזה ענון, כן? זה הכוונה, יש כאן באמת השראת שכינה, יש כאן איזה נבואה, איזשהו סייעתא דשמיא, איזשהו הבנה, תובנה תורנית חדשה שלא הייתה, היא לא אחד פלוס השני. זה דבר אחר, דבר חדש, איזשהו קבלת תורה, איזשהו אמת כללית כזו, איזושהי אמת מרוממת, שהיא יוצאת על ידי החברותה הזאת, על ידי החבורה. כן?
זה כתוב גם אחד אבל. גם אחד.
אחד, זה מתנאים. בהמשך נראה את הנקודה הזאת. אבל כמו שמהר"ל אומר, לימוד תורה אמיתי מופיע כאשר אני יוצא מהשכל הפרטי שלי. איך אני יכול לצאת מהשכל הפרטי? לא מספיק שאני לומד קורא מה כתוב, כן? אלא באמת כאשר באופן חי אני יושב יחד עם חברותה או כחבורה, ואנחנו ביחד עושים עבודה חשובה. מהי העבודה החשובה? יוצאים מהשכל הפרטי ומתחברים להופעת התורה שבעל פה, שמופיעה דרך בית המדרש. כן, בית המדרש הוא הופעה של לימוד ציבורי, כן? דרך אגב, באמת יש מצב שאני יוצא מהפרטיות שלי דרך שאני לומד עם ספר. אבל זה כבר, יש אפשרות באופן כזה. שהחברותה שלי זה הספר, כן? אבל זה כבר יוצא דופן. זה דבר, בהמשך נראה את החיצים שלי לעשות את זה. בוא נראה. וזה אמרה בפרק הרואה, ברכות דף סמך ג' עמוד ב'. אומרת הגמרא, אסקט. אסקט הוא שמע ישראל, נכון? אומרת הגמרא, מסבירה הגמרא, עשו כיתות ועסקו בתורה. כן? הדבר הפלאי הזה, אין מושג שנראה חברותות, נכון? אתם למדתם באוניברסיטה קצת, מישהו למד. התופעה הזאת של לשבת בחברותות וללמוד, זו תופעה ייחודית. לא נמצא בשום לימוד, בשום דבר. יושבים ולומדים חבורות. הדבר הזה לא דבר טכני. זה לא פטנט טכני. זה פטנט רוחני. כן? יושבים חבורות, כיתות. כיתות, חברותה, שיעור, יושבים ביחד. כן? זה במקרה, אם אחד יכול לעזור לשני, אז מעתיקים אחד מהשני. כן? זה לא חברותה. מי שלומד חברותה, כמו שלומדים באוניברסיטה, שכל אחד אומר, כן, מה אתה אומר, וזה, זה לא זה. הלימוד החבורה, זה הנקודה הזאת. באמת, אנחנו מחפשים איזה שכל שהוא מעל גבי השכל של שנינו. כן? לימוד החבורתי הזה.
אפשר להגיד גם הפוך, רואים שגם
שלומדים ככה באוניברסיטה. זה יותר טוב, זה ודאי. כן, אבל זה לא מקרי, זה לא השיטה. כן.
כן.
דיברנו על זה, כן, בדיוק אמרנו. לא שלושה מוחות. זה לא שכל שלי פלוס השכל שלך, זה שכל שלישי. אמרנו, זה משהו אחר. כן? משהו הרבה יותר מרומה, הרבה יותר מפותח. כן? כן, זה כמו שאנחנו אומרים, בעל ואישה זה לא גבר פלוס, כן? משפחה זה לא גבר פלוס אישה. זה מדרגה חדשה. אותו דבר, חברותה. כן? זה לא אני והחברותה שלי, אלא יש כאן חברותה לומדת. כן? אז כן, עשו כיתות ועסקו בתורה, לפי שאין התורה נקנית אלא בחבורה. קניין תורה, כן? קניין תורה זה לא ידיעה תורה. ידיעה תורה אולי תיאורטית, יש לו זיכרון, יכול לשבת לבד וללמוד. קניין תורה זה אותו הקניין הרוחני. זה אותו המעלה הרוחנית שנבנית על ידי לימוד התורה. וזה נעשה רק על ידי לימוד שהופיע דרך בית המדרש, דרך האומה. כדי רבי יוסי בר חנינה, מסבירה הגמרא ואומרת, דאמר רבי יוסי בר חנינה, מהי דכתיב? עכשיו הגמרא מצטטת פסוק בירמיהו. ירמיהו, פרק כ', כתוב ככה בפסוק בירמיהו, חרב אל הבדים ונועלו. אומר, מסבירה הגמרא, מה פירוש חרב אל הבדים ונועלו? חרב על שונאיהם, זה ביטוי. חרב על שונאיהם של תלמידי חכמים. אז לא הכוונה שונאיהם, זה רק סגי נאור. חרב, תראו איזה ביטוי, חרב, סכנת חיים. חרב על שונאיהם של תלמידי חכמים. כלומר, תלמידי חכמים, כן? שיושבים בד ובד, כל אחד יושב לבד. ועוסקים בתורה. איזה ביטוי חריף. זה לא רק שזה לא רק שאם לומדים בחברות הזה יותר טוב. אלא הם לומדים בעד לבד חרב. חרב זה ביטוי של סכנת חיים. מגיע עונש של חרב, עד כדי כך. כלומר, יש כאן זיוף. יש כאן טעות כל כך פטלית. זה כיוון עקום. זה כיוון מסוכן. כן. זה לא לימוד תורה. זה לא קניין תורה. כן? ולא עוד, בד ובד, זה כל אחד לבדו, כן? בד ובד, כל אחד לבדו. איזה ביטוי חמור. לא רק אפשרות, זה מה שמסביר לך. יש כאן איזשהו זיוף, יש כאן איזשהו משהו פנימי רוחני, שהם לא מבינים מה זה תורה. כלומר, הם עוסקים בתורה בצורה עקומה, עד כדי כך שזה שלילי, זה לא רק שזה לא חיובי. המציאות שבחור, אדם יושב לבד ולומד, זה שלילי. חרב, חייב מיטה. ולא אלא שמתאפשים. מה כמובן המתאפשים? כשאדם לומד לבד, הוא לוקח את התורה הכללית והופך אותה לפרטית. תחשבו על הנקודה הזו. אתם מבינים? לא רק שאין לו את המעלה הרוחנית, הוא לוקח אמת אחת גדולה ומקטין אותה. מתאפש, אז הוא הפוך, הוא... כן? הוא ממציא לעצמו ספרות, כן? אז זה הידרדרות. מקטין את האמת. ככל שהוא יותר לומד לבד, אז התוצאה של זה שהוא... זה מטפש אותו, זה מקטין את השכל שלו, כן? הוא מגיע למחוזות עקומים. זה מייבש את השכל, הופך להיות טיפש, רוחנית, כן? זה לא שאין לו IQ, כן? אבל מקטין את האמת שלו, כן? אומרת הגמרא, כתיב אחא ונועלו, וכתיב אתם אשר נועלנו, אשר נועלנו ואשר חטאנו. ולא עוד אלא שחוטאים, זה חטא, פס, מה זה מזעזע. שנאמר, ואשר, כתוב, אשר נועלנו, ואשר חטאנו, אפשר של הפסוק, כן? כתוב, חרב הלבדים ונועלנו, ונועלנו וחטאנו, אז זה השוואה כזאת, זה שרשרת, כן? אז מי שלומד לבד זה חטא. שנאמר, ואשר חטאנו. אי בית אימא מאחר, נועלו צרי, שרי צוען. נקודה. טוב, ביור זה דבר, באמת גמרא, הייתי אומר, די מזעזע. כן, מילא אתה יכול להגיד, לימוד תורה, עדיף לימוד חבורה, זה בסדר. אבל עד כדי כך, זה כל כך חמור, זה כל כך זיוף, כן? צריך להבין למה, למה זה עד כדי כך? מה? כל התורה. כל התורה. כן, כל התורה, מה זאת אומרת? מה שאסביר לך. לימוד תורה זה לא לאסוף אינפורמציה, זה השראת שכינה, זה נבואה. צריך להבין את הנקודה הזו. זה לא לשבת בספרייה של אוניברסיטה ולהוסיף ידע. זה מציאות של קבלת תורה. זה לשמוע דבר השם, דרך הגמרא, דרך האמונה, לא משנה. זה שמיעת דבר השם. ויש דרך. זה כמו שלא היה לדעת לקבל תורה לבד. שמתן תורה היה אדם פרטי. זה כולם מבינים שמתן תורה זה האומה מקבלת תורה. ואנחנו, שיושבים בבית המדרש, אומר הרב צבי יהודה חוזר על זה הרבה פעמים, זה המשך מתן תורה. וכמו שלא ידעת שאדם פרטי יושב ומקבל תורה, מתן תורה, אלא יש כאן עם שקיבל תורה, באותו אופן אנחנו כשיושבים כאן במכון מאיר, ממשיכים את אותו מהלך, כן? ואם בא בן אדם ולוקח את הדבר הזה והופך אותו לממד הפרטי שלו, חמור ביותר. בוא נראה מה שהמהר"ל מסביר. ביור זה, כי השכל עומד בגוף. וצריך שיהיה שכל נבדל מן הגוף. מה הפשט שכל נבדל מן הגוף? עכשיו יש בזה טעות גדולה. יש שחושבים ששכל נבדל מן הגוף, הכוונה שהשכל יתנתק מהגוף ויהיה רוחני, מלאכים כאלה. כן? מלאכים זה נבדל מגוף, וגוף, כן? זה חומרי. יש רוחניות ויש חומריות. המהר"ל ממשיך להסביר, זה טעות גדולה. זה לא הכוונה. שכל נבדל מן הגוף, הכוונה שכל כללי. מה מייחד את הגוף? מה הבעיה בגוף? לא שזה גוף, אלא שזה מצומטם ופרטי. עוד פעם, אני חוזר. הבעיה בגוף לא שזה גוף. גוף זה דבר מעולה. כן? אלא הבעיה בגוף זה הנקודה הפרטית והסובייקטיבית, הפינתית הזאת. כן? כל אדם יש לו את הגוף שלו, את הפינה שלו, את הצמצום שלו, את הפרטיות שלו. כן? ולכן כאן אומר המהר"ל, צריך שיהיה נבדל מן הגוף, כלומר, לקבל את האמת האלוקית, לא מצד הנברא, אלא מצד הבורא, כלומר, מצד האמת, לא מצד המציאות הפרטית, הסובייקטיבית. ואם הוא לומד תורה על ידי חבורה, שימו לב, שכל אחד, מה קורה בחבורה? כל אחד מוציא שכלו אל אחר, ואחר מקבל אותו. זה בתנאי שלומדים באמת שיש כאן קבלה אמיתית, ולא כל אחד פיק פונג, כן? חמורות, אז אתה אומר ככה, אני אומר ככה, אתה אומר ככה, בסדר. יש כאן קבלה. ואצל האחר שמקבל מן חברו, מוציא שכלו, איזה ביטוי, הוא לא מקבל נתונים, מוציא שכלו, זה ביטוי מעניין, כן? הוא מקרין איזשהו שכל רוחני, כן? מוציא שכלו. ואצל אחר שקיבל מחברו, הרי אצלו הוא שכל נבדל, שהרי לא היה עומד בו עד שבזה הוא נעשה שכל נבדל. מה, כן, מה פנס, מה הכוונה שכל נבדל? מה זה נבדל? קודם כל בעברית, מה זה נבדל? מה? לא. מה?
אלוקי.
נבדל, אפשר לטעות ולהגיד הכוונה נבדל, כאילו בידול זה הפרדה. בהמשך המהר"ל אומר, נבדל הכוונה, נבדל מן הפרטיות. נכון שזה הפרדה, אבל הכוונה, הפרדה לא מהפרטי, אלא בדיוק הפוך. נבדל הכוונה, שכל נבדל מהפרטיות שלי. כלומר, אני, בתהליך הלימודי שלי, מתקלף מקליפות הפרטיות. זה לימוד תורה. כל היום מה שאני עושה, מתקלף. מתקלף מהפרטיות. ועוד, זה מה שהמהר"ל מסביר את זה בהמשך מפורש. ועוד, כאשר נוסעים ונותנים ביחד, הרי השכל הזה אינו שכל פרטי של יחיד. אני חוזר. אינו שכל פרטי של יחיד. ואם כן, הוא שכל שהוא נבדל. מה הפשט מסביר המהר"ל? תראו איך הוא מסביר. מה זה נבדל? כאשר הוא נבדל ממי? מן היחיד הפרטי. אני מתנתק מהפרטיות של עצמי. איך? זה התהליך. שהלימוד הציבורי, הלימוד בחבורה, זה ההתעלות. זה הנקודה העקרונית. אני לא רק מוסיף עוד ידע. הרב זה אמר ככה, הרב זה אמר ככה, המשנה הזאת אומרת ככה. זה נכון. אבל הצורה, המהות, הטכניקה, מה התהליך האמיתי שאדם עובר? תהליך ההתעלות. מה פירוש התעלות? יציאה מהנקודה הפרטית, הסובייקטיבית, כן? למבט כללי, לראייה אלוקית. זה נקרא ראייה תורנית, כן? לכך מעלת השכל הזה, שהוא שכל נבדל מן האדם. מה פשוט נבדל מן האדם? זה לא שאנחנו, יש לנו בעיה עם הגוף, עם האור והעצמות, כן? אלא הנקודה הזו שהשכל הזה... הוא לא יהיה מצומצם ומוגבל לנקודת מבט אינטרסנטית. דרך אגב, אוהב אם אדם לומד תורה, והוא מעקם את התורה לממד הפרטי והאינטרסנטי שלו, זה קורה. אדם פותח ספר אמונה, לא משנה מה ספר, כאילו יש לו הנחות יסוד בחיים, נכון? יש לו זה. הוא חושב מחשבות, ואז הוא פותח ספר ואומר, וואי, כן, כתוב כאן ככה, וואו. זה מחזק אותו ככה על ה... מה? קשור לנענבה, נכון. המהר"ל כותב לגבי הענבה, ש... כן, יש כלי מתכות, שאם יש יין מכלי מתכות, אז המים והיין מקבלים את הטעם של הכלי. מה הכוונה? שכשאדם לומד תורה בלי ענבה, אז מה עושה? הוא מעקם את התורה לאמת שלו. יש לו איזשהו דמיונות, יש לו מחשבות, העולם שלו, הראש שלו מלא מחשבות. אז מה הוא עושה? הופך את התורה, מתאים אותה בטעם של הפרטיות שלו. כן? זה לימוד תורה לא נכון, זה לימוד תורה עקום. לימוד תורה הנכון, הוא עד רבה, וזה מהלך לא פשוט, כן? לעשות את העבודה רוחנית ושכלית, להתקלף ולהתנתק מהבנה מסוימת ולהתעלות להבנה חדשה. זה לא דווקא בעניינים רוחניים פילוסופיים, זה גם בגמרא. אדם קורא, אל תהיה משובה למה שקראת, צורת החשיבה היא משוחררת. תורה צריכה חירות, תורה צריכה חירות מחשבתית, רוחנית גם, כן? וגם מעשית, חירות, אני לא משועבד למה שחשבתי בזה שנייה. יש לי הבנה א', אני לא משועבד אליה. לא משועבד. כן, אל תקרי חרות על הלוחות, אלא חירות. חירות ממי? ממי? ממי עצמי. לפעמים חירות זה נשמע הפוך. אני חירותי, אני עושה מה שבא לי. מה? החירות האמיתית היא... שאני לא משועבד, זה קשור לחמץ בפסח, כן? אני לא משועבד לדמיונות שלי. אני לא משועבד למה שחשבתי אתמול. היום אני חירותי, אני מחפש את האמת בלי שום שיעבודים. כן? כי אני עכשיו נכנס לזה סוגיה, אני לא בא עם איזשהו סל כבד של כל מיני הנחות יסוד. אני בודק אותם בצורה חירותית לגמרי. כן? זה לימוד תורה. כן? זה ודאי מבחינה מעשית נכון. אבל כל שכן וכל שכן שהדבר הזה מבחינה רוחנית, כן? נכון, בוא נראה. מה? לא אמרתי שלא צריך לחשוב. אבל שיטת המחשבה היא התנתקות מה...
נקודה פרטית, כן?
כל שכן מייני אמונה, כל שכן מייני אמונה, הרבה פעמים האדם שומע, פותח ספר של הרב קוק, הוא מחפש אישורים לרגשות שלו, כן? זה נכון, לא אמרתי שלא צריכים לבנות את הרגשות, כן? אבל הפוך, המהלך הוא מהלך של להתעלות, לעדן ולחשוב מחשבות חדשות, להתחדש במחשבות, כן? זה עבודה לא פשוטה, וזה נעשה דווקא על ידי לימוד תורה וציבור. וחברו אותה. אומר המהר"ל, לקח מעלת השכל הזה, שהוא שכל נבדל מן האדם, כי אין השכל גובר על הגוף להיות שכל נבדל, כי אם כך, שימו לב, כאשר אדם לומד בפרטיות, אז מה גובר על מה? גוף זה לא דווקא המשקל, גוף זה הדמיונות, זה הרגשות, כן? שכל וגוף, מה הכוונה גוף כאן? גוף זה היצרים, הדמיונות, הנטיות, כן? זה לא דווקא המשקל, פיזי, כן? גוף כאן זה לא דווקא מנה המשקל הפיזי, הבטן, אלא הנקודות הסובייקטיביות, הרגשות, כן? הנטיות, התאוות, מציאות החיים, בסדר? גוף כאן זה מציאות החיים, כן? וכשאתה מפגיש כאן, יש כאן איזשהו מהלך של לימוד תורה, כן, שזו רק לימוד שכלי, אלא יש כאן מפגש, שכל גוף, השאלה מה משפיע על מה, כן? האם הגוף, כלומר, הרגשות, הדמיונות, בעצם הן מעקמות ומשפיעות על השכל, או הפוך, או שהשכל הוא מרומם את הגוף, כלומר, את ההרגשות, את הנפשות, את הנטיות, את התאוות, כן? זה מה שאומר המהר"ל. כי אין השכל גובר על הגוף, להיות שכל נבדל רק אם כך. אבל הפוך, אבל אם אדם לומד תורה לא בחבורה, מה קורה? מי משעבד למי? השכל משעבד לגוף. לכן הכתוב בהמשך שנהיה טיפש. למה נהיה טיפש? בגמרא ראיתם בסוף תראו, מתפשים, מה הכוונה מתפשים? למה מתפשים? שהשכל, בסוף מה שקורה, השכל הוא כבר לא שכל. הוא תערובת של דמיונות ורגשות ומחשב, וכן, ואיזשהו... זה טיפשות. זה איזשהו הלך נפשי שהוא כל כולו דמיונות. כן? עד כדי כך. לכך הדבר דומה. בוא נראה. הלאה. לכך הדבר דומה לשניים שהם מתאבקים זה עם זה. אם ניצחו מוטב. ואם לא ניצחו אותו האחד שכנגדו, עוד אחד שכנגדו, נוצח אותו. מי זה הם? מתאבקים זה עם זה. מי זה הם? גוף והשכל. גוף, הכוונה, כלומר, כל הנטיות הסובייקטיביות, הרגשות, התאוות. זה מאבק! אל תטעו בזה, זה ממש מאבק. כן? דווקא בלימוד תורה, המאבק הוא לא בפאבים. בבית מדרש יש מאבק. כן? אם אני לוקח את התורה ומקטין אותה, ממש מאבק, זה או זה או זה. אין פשרה, אין להרים ידיים. אין הפסקת אש. לימוד תורה אמיתית. דרך אגב, יש לימוד תורה של אוניברסיטה, שאז אין מאבק, למה? אתם יודעים. לימוד תורה של אוניברסיטה, יש הפרדת כוחות. הנפש נמצאת מחוץ לפקולטה, ובפקולטה לומדים שכל, סתם, מה אומר הרמב"ם, מה אומר זה, מה אומר זה, זה לא. זה לא מאבק. אבל אנחנו עוסקים בלימוד תורה של בית מדרש. לימוד תורה של בית מדרש, כמו שהמהר"ל הסביר לנו כבר בפסקאות הקודמות, זה לימוד תורה שמגיע עד איפה? ראינו במהר"ל, התורה נכנסת לתוך הבטן שנאמר, כמו שראינו במהר"ל בפנים, כי תשמרם איפה? איפה שומרים את התורה? בבטן. אז לפי מה שאנחנו מזורים, מה זה בטן? זה לא דווקא כאן, אלא באישיות, בהרגשות, במחשבות, ביצרים, כן. התורה צריכה להגיע לכל הנקודה הפרטית של האדם, ולכן זה מאבק. אין אפס, אין הפסקת אש. מאבק הזה רק אחד מנצח, רק אחד מנצח. נאמר, ואם השכל לא מנצח את הגוף, הגוף ינצח את הנפש. זעזע את גם זה, כן? בוא נראה. אז זה מה שאומר, אם ניצחו מוטב, כלומר, אם השכל יתגבר על הנפש, כלומר, הוא למד תורה באופן כזה שהוא התקלף מהפרטיות שלו, מוטב, ברוך השם. ואם לא ניצחו אותו אחד שכנגדו, מי זה אותו אחד? הוא לא מזכיר. מי זה אותו אחד הזה?
הגוף.
הגוף. ניצח אותו, מקטין את התורה, הופך אותו לאיזה סליחו לי, פעולה בבני הקהילה. לא רוצה לדבר איפה, כן? כלומר, זה הופך לאיזה משהו קטן כזה, בינוני כזה, כיפי כזה. זה מקטין את התורה. עדיף שלא היה פותח, כן? עד כדי כך. וכן, השכל שהוא עומד בגוף. אם רוצה האדם להוציא את השכל אל הפועל, ולא היה לו זה, זה. והגוף נוצח השכל. אז נעשה מוטבע בגוף לגמרי. שימו את הביטוי. כאשר הגוף מנצח את השכל, כלומר, הלימוד תורה הוא לא בחבורה, והוא לקחת את האמת ולהקטין אותה, אז מה קורה? אז נעשה מוטבע בגוף. מה כאן המוטבע בגוף? אז כל השכל הזה זה תערובת של 1,000 דמיונות, 1,000 רגשות, 1,000 תאוות, כן? אז הוא מכניס את השכל הזה, את התורה, בתוך כל הסל הזה של הדמיונות והתאוות, אז יש גם את הפינת הדת, כן? בתוך כל זה. עד כדי כך נעשה השכל, נעשה מוטבע בגוף לגמרי, כי הגוף גובר עליו. אז לפעמים יש מצב שעדיף לו ללמוד תורה עד כדי כך. לכן זה חטא. לכן זה חטא. אם לא למד תורה, בסדר, אז השכל נמצא שם, התורה בבית שם, הגוף נמצא כאן, בסדר. זה גרוע מאוד, אבל לא קרה כלום. אבל לפעמים לימוד תורה בצורה כזו עקומה, חרב, זה מסוכן, זה חטא. טוב, צריכים לעצור כאן. מה?
זה לגבינו היום, מה?
מה לגבינו היום? טוב, בעזרת השם, ביום ראשון נדבר אולי... מה? עד יום ראשון נגמדו חברותות ליתר ביטחון.
לא שאסור ללמוד לבד.